שלום וברוכים הבאים לפודקאסט עתיד הבנייה, הפודקאסט שמדבר על כל מה שקרה, קורה וגם יקרה בעולם הבנייה. כאן איתכם היום המהנדס ניר נווה, בעלים ומנכ"ל של חברת הבנייה נווה בגדדי, חברה בסיווג ג5, סיווג הגבוה ביותר בישראל לבנייה, ובעל תואר שני במנהל עסקים ומשפטים, וגם אני, ניסן שטראוכלר. ניר, מה העניינים?
מצוין, מה שלומך, ניסן?
אני מעולה, כיף, חם קצת, אה?
כן, מתחיל כבר.
מתחילים להרגיש את החום.
חום יולי-אוגוסט עוד רגע, יוני.
כן, אתה יודע, אני מגיע, הרי נע בין הארץ לגרמניה, ובעבר, כשהייתי מגיע לארץ, הייתי משתדל ממש לא להגיע בחודשים האלה, של יולי ואוגוסט, כן? כי הבדלי מזג אוויר מטורפים, וכשאתה תואם את חול, פתאום אתה מגיע וחוזר לעצמו, בוא, מה זה על החוט הזאת? מה זה? מה קורה פה? אבל היום...
Only in the Middle East.
אבל היום אני כבר מגיע מתי שרק אפשר, עם הקורונות והכל, זה משפיע גם על אנשים, לא רק על בניינים. וכן, הקורונה זה חלק מה שאנחנו מדברים עליו היום, כי אנחנו מדבר היום על קיצור משך תהליכי הבנייה. אנחנו מדבר על מדוע הבנייה בישראל כל כך ארוכה, ואיך היא משפיעה על הדיירים, הקבלנים, על הלקוחות, על מי שקונה את הדירות, על מחירי הדיור. אנחנו נראה קצת מה ניסו לעשות בעבר, נבין גם אולי כיצד אפשר לקצר את משך הבנייה לטובת כל אחד, מרוכשי הדירות, היזמים, הקבלנים, בכלל המשק הישראלי. תשמע, אני קראתי קצת על נתונים שהלמ"ס שחררו. התחלות הבנייה בין אפריל 2021 למרץ 2022 הסתכמו בכמעט 70 אלף דירות. הבנייה הפעילה בכמעט 160 אלף דירות, כן? גם את רב בנייה הגיעו באמת למספרים שלפני כמה זמן היו חלומיים, בטח בתחילת הקורונה. כמעט 80 אלף היתרי בנייה לדירות, ואם מתכללים אגב את שנת 2021, אפשר לראות שמדובר פה על מגמה שאפילו מתעצמת בשנת 2022. נכון. מבחינת, סתם ככה להוסיף, מבחינת התחלות הבנייה, אז כמובן אזורי ביקוש, יש שליש מהתחלות הבנייה בחודשים אפריל 21 עד מרץ 22, היו בשבע ערים, בתל אביב, יפו כמובן, בבת ים, ראשון לציון, ונתניה, אבל גם בבית שמש ובירושלים ובאשקלון. עכשיו, כל זה נשמע מצוין, סוף סוף יש הרבה דירות שנבנות, הרבה מהן באזורי ביקוש, אולי אנחנו סוף סוף בדרך הנכונה, בפתרון בעיית הדיור, להחזיר את השוק לשפיות, יהיה הרבה דירות, וסוף סוף הדירות לא יעלו כל כך הרבה, אבל, יש פה אבל גדול, ואתה מכיר אותו היטב, ואתה דבר עליו עוד מעט, אנחנו רואים ירידה בהיקף גמר הבנייה והתארכות של משך הבנייה. כלומר, יש עלייה במספר הדירות שנמצאות בבנייה פעילה, וזה, אתה יודע, גורם לזה שבהמשך יש פחות דירות שהבנייה שלהם מושלמת בכל זמן נתון, שזה ממש עצוב, שאי אפשר להתחיל גם הרבה דירות לבנות, וגם לסיים אותם בזמן, ואנחנו רואים שיש פה איזשהו פקק שהוא איפשהו בשלבים המאוחרים יותר של תהליך הבנייה, אנחנו נברר אותו איתך מיד. קצת ככה לסבר את האוזן, דיברנו על כ-70 אלף דירות שיש התחלות בנייה של 70 אלף דירות, אז בתקופה הזאת של אפריל 21 עד מרץ 22, אנחנו מבינים שהסתיימה בנייתם של 45-46 אלף דירות בלבד, ככה לא מדביקים את הפערים, וגם פה כנראה מדובר במגמה. יש פה גם עניין של משך זמן בנייה שהוא מאוד מאוד ארוך. מה גורם לתהליכי הבנייה להיות כל כך ארוכים?
קודם כל צריך להגיד שמשך הממוצע הארצי עלה מ-26 חודשים לדירה ל-31-32 חודשים לדירה, שזה גם נתון פסיכי. כאילו מטורף, באחוזים זה המון.
פסיכי.
וזה קיים, אתה יודע, ומתעצם עוד יותר, אתה יודע, אני מסתכל על עצמי ועל התהליכים שאני עובר, יש את התקופה שלפני הקורונה ואחרי הקורונה, יש גם את התוך כדי, אבל התוך כדי הוא זמני וכבר זה, אנחנו כבר באחרי, ויש שינוי, יש ממש שינוי, העניין הזה הפך לבעייתי, אנחנו דיברנו על הדברים הרגילים שאנחנו מכירים אותם, שזה שרשרת הספקה וזה מחסור בכוח אדם ומחסור בחומרים ומחסור בדברים כאלה, וזה מצטרף לעוד דברים אחרים שגם היו קיימים לפני כן, וכרגע מתאמצים, למעשה מתעצמים עוד יותר.
כן.
אז אנחנו נגיד, אתה יודע, השאלה הייתה כאילו מה גורם למעשה לתהליך הבנייה להיות כל כך ארוכים.
כן.
אתה יודע, אני תמיד מדבר על זה כמעט נראה לי, ככה בהרגשה שלי, זה הרגולציה, אם זה דרישות מטורפות, לתרי הריסה, לתרי חפירה, להסדרי תנועה, להסדרי הרכבה, הכל הולך עם עוד תהליכים שלמים, ממש עם היתרים נוספים, זאת אומרת, גם ככה התהליך של הוצאת היתר בנייה הוא כל כך ארוך ומייגע, עכשיו צריך להוציא גם היתר הריסה בחלק מהערים, וצריך לעשות היתר חפירה בערים אחרות, לפעמים גם שניהם, וזה הכל עוד פרוצדורה ועוד תהליכים ועוד המתנה ועוד, אתה יודע, בחוזים שלנו, מול הלקוחות, מול בעלי הדירות, או בתחום ההתחדשות עירונית נניח, לוח הזמני מתחיל בקבלת טופס 4, בקבלת היתר בנייה, סליחה.
כן.
הוא מסתיים בקבלת טופס 4, ברור. כנראה, או במסירת החזקה בפועל.
כן.
אבל אז אתה אומר, רגע, שנייה, היתר בנייה התקבל או לא התקבל? זאת אומרת, הוא התקבל, אבל אסור לי להתחיל לעבוד, כי אני צריך לקבל היתר הריסה שלוקח עוד 4 חודשים עכשיו להוציא אותו במקרה הטוב.
וזה נכנס לתוך זה נכנס כבר, קיבלת את היתר בנייה.
זה כבר נכנס,
זה כבר בתוך משך בנייה.
בתוך הלוז, זאת אומרת, כן. זה כבר נוגס בבילדין, אם רק כן. תיקח את הנתון הזה, שלהוציא היתר הריסה ממוצע, זה 3-4 חודשים בעבודה מואמצת, הגעת כבר לפערים האלה, וזה דרישות חדשות. אתה יודע, אני קיבלתי דרישה מאחת העיריות, שאני צריך לחתום על מסמך חדש, שפעם ראשונה שחתמתי עליו, שאסור לי להשתמש בגנרטור. הזכרנו את זה, נראה לי, לפני כמה נכון, פודקאסטים וכאלה.
נכון,
אסור להשתמש
נכון,
בגנרטור.
נכון.
עכשיו, מה זה אומר? שאני לא יכול לעבוד? אני לא אקח, מה אני אצר חשמל עם אופניים? מה אני אעשה? איך העובדים עצמם יכולים להשתמש בכלים חשמליים כאלה וכאלה, אסור גנרטור, אין חיבור חשמל, כי הבניין עדיין לא נהרס, כי עדיין לא תואם, כי עדיין לא יודע מה. יש רגולציה אחרת מול חברת חשמל בהתחברות, לבינתיים לא עובדים, כאילו, או שאתה עובד עם, לא יודע, מסורית לחתוך ברזל. כמובן שהרגולציה הזאת היא קיימת בכל היבט רשויותי כלשהו, זאת אומרת, כל רשות יש לה את התהליכים שלה ואת הדרישות שלה, אני מפה
אחידות,
קורא
נכון?
קריאה
יש
לממשלה הנוכחית, החדשה, הבאה, לא משנה מה, להקים רשות רגולציה, חייבים לטפל בנושא הזה לעומק, אם אנחנו רוצים באמת להצליח ולעשות מיון, מה באמת מהותי וחשוב, ומה הוא שטות מוחלטת, שסתם נועד לעכב או לייקר, חייב איזשהו גורם לעשות את זה. אני לא יודע אם אני באמירה הזאת לא מוסיף עוד רגולציה, אבל זה המצב. ואני אמשיך עם הרשימה שזה עוד פעם, אנחנו שואלים, השאלה הייתה, מה גורם לתהליכי הבנייה להיות כל כך ארוכים?
רק שאלה אחת, שנייה אחת, לפני שאתה מתחיל, ממשיך הלאה פה ומונה את האלמנטים שגורמים לתהליכי הבנייה להתארך. יש באמת הרבה עיזים שהם רלוונטיים ספציפית לעיריות מסוימות, ואין באמת הסבר למה הם. כלומר, ברור שתמיד ימצאו הסבר.
תראה, יש הסבר, הגנרטור יש הסבר. אם אתה תבוא לבחור שקיבל את ההחלטה, או בחורה, לא משנה, שקיבלו את ההחלטה למה אסור לשים, אז יהיה לו הסבר.
זה רעש, זה סביבה, יש
מן הסתם. כן, כי זה עושה רעש, כי זה מזהם, כי זה לא יודע מה, כי זה יכול להתפוצץ. אני לא יודע בדיוק להגיד לך מה הסיבה שגרמה לזה. אני יכול לשער שהייתה איזושהי תלונה של מישהו, יכול להיות מקורב לראש העיר, יכול להיות, לא יודע, משהו צעק מספיק חזק, וזהו. יצאה החלטה גורפת. לכל אתרי הבנייה.
בעיר הזו, באותה עיר. בעיר אחרת זה משהו אחר לגמרי.
בעיר אחרת, אני לא שמעתי הדבר כזה אף פעם.
כן.
לא שמעתי אף פעם. לא, אני בסך הכל כמעט 25 שנה בתחום, לא שמעתי על זה אף פעם, שיש איסורים. אני יכול להגיד לך שיש הרבה מאוד דברים נוספים, כל מיני, קראת לזה עיזים, כל מיני עיזים כאלה שדיברנו על זה בעבר, גם לוקחים מקרה בודד, שהוא 0.5% מהמקרים שאפשריים בכלל, והופכים אותו ל-100%, הופכים אותו לסטנדרט, לאיזושהי דרישה רגולטורית, שהופכת להיות, זהו, מעכשיו, כולם ככה. למה? ככה.
אוקיי.
כמובן שאני חייב להגיד שזה גם מתייחס לרשויות שונות, זאת אומרת, זה לא רק עירייה, או רק כיבוי אש, הוא סופר מסורבל ומסובך, או רק למשטרת ישראל, או רק לזה, זה, 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 זה כולם ביחד, וזה הופך להיות למרק שמאוד מאוד מעכב את משך הביצוע. עוד פעם, מי שמתעסק בהיתרי בנייה מכיר את זה בתחום ההיתרי בנייה, מי שתעסק בטופס 4 ובביצוע מכיר את זה, ב- וכולנו מכירים את זה באיזשהו אופן, זאת אומרת, כולנו מכירים את העודף רגולציה, לפחות בגישה שלי, לאיך שאני רואה את זה. זה הכל הפך להיות תקנות, נהלים, תקנות, נהלים, הכל כאילו כבד, הכל זה תהליכים ארוכים וכאלה.
אבל כאילו יש איזושהי ציפייה, זהו, סיימת עם יותר בנייה, אתה יוצא לדרך, פה פחות יערים הולך קשיים, אז זהו שלא.
ממש לא, ממש לא, נהפוך הוא. אני חושב שהקשיים עוד מתגברים. עוד סיבות, עוד גורמים לעיכובים ולתהליך שהוא יותר ארוך. למשל, תכנון. אוקיי, יכול להיות תכנון לא יעיל, יכול להיות טעויות תכנוניות, יכול להיות הנחיות שהן לא מדויקות, יכול להיות אי התאמות. אני מכיר מתכננים שבתוך התוכניות שלהם, זאת אומרת, אותו מתכנן הוציא תוכניות, נניח למספר קומות, יש חוסר תיאום בתוך התוכנית שלו, בינו לבין עצמו. זה לא מתואם. למשל, מיקום של קולטנים, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, אני לא אכנס לנושא ספציפי, כן. אבל אי התאמות בתוך תכנון. חשוב לזכור שאנחנו מדברים על לואו-טק, זה לא הייטק, אנחנו מאוד 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 תלויים במזג האוויר, במצב בחוץ, בסביבה, בסוף עובדים, העובדים עצמם זה עובדי כפיים, העבודה היא עבודת כפיים. חשוב לציין שזה מפעל שמייצרים את המפעל, זאת אומרת, לפני שאנחנו מגיעים לשטח לא קיים כלום, או קיים איזשהו בניין ישן, אבל הפלטפורמה, הרצפה שאנחנו עובדים עליה, רצפת הייצור שלנו לא קיימת.
כן.
אנחנו צריכים לייצר את המפעל תוך כדי ביצוע, זה משהו שהוא מאוד בעייתי. מאוד בעייתי, כן. אתה מייצר, על המקום שאתה אמור לייצר בו, אתה מייצר תוך כדי תנועה, וזה מקשה מאוד, זה פרויקט למעשה שהוא חד פעמי, הוא נקודתי, באיזושהי תקופה מסוימת, יכול לקחת כמה שנים, כן, אבל הוא, כן. ברגע שמסיימים אותו, זהו, אתה עובר לפרויקט הבא, אתה לא, אין לך כבר רצפת ייצור שייצרת אותה, ואתה מתבסס עליה.
כן, מנקה והולך.
נכון.
תמיד זוכר את הגשר שסיפרת שבניתם פעם, כי הייתה בעיה של תחבורה, הקמת איזה גשר, אני חושב שבמשהו כמו סדר גודל של מיליון שקל, כדי שאפשר יהיה לבוא ולהביא את ה... את כל חומרי הגלם, כל חומרי הבנייה, להביא אותם בצורה, לתוך המקום עצמו. אני זוכר
נכון,
את זה
היטב. נכון, זה כבר שיטות של התייעלות. זה כבר, אנחנו לא בעולם הזה כרגע בשאלה הספציפית, אנחנו בשאלה של הבעיות, הגורמים של העיכובים והדברים האלה.
כן, כן.
אנחנו דיברנו, הזכרנו את הקושי בהובלות ובשרשרת ההספקה, הזכרנו את החוסר בחומרים, יש ממש מדברים על זה, היום היה לי שיחת טלפון עם איזשהו ספק ברזל, הוא אמר לי, ישמר לך, עוד מעט אין רשתות בכלל. רשתות, אתה יודע, רשתות ברזל, אין בכלל. תזמין. מחסור בכוח אדם. דרך אגב, המחסור בכוח אדם הוא יותר רחב, כי זה לא רק בעובדי בניין, זה גם בנהגים, זה גם בעובדי מחסנים, זה גם זאת אומרת, זה בכל הרבדים, גם אצלנו, אצל הקבלנים עצמם, גם אצל קבלני המשנה שלנו, גם אצל הספקים, גם הנהגים עצמם, ממש, יש בעיה גדולה מאוד, דרך אגב רואים את זה בעוד תחומים, רואים את זה
בתחום
של הרשויות עצמם, רואים את זה בחינוך, רואים את זה בנהגי אוטובוס, רואים את זה בכל מקום היום, את הזה, ואז אתה מסתכל, אתה אומר רגע, אבטלה כאילו לא קיימת, אז מה הולך פה, כאילו מה, יש פה מחסום, מה הולך פה, מה קורה, לא כל כך ברור. דיברנו הרבה יחסית בתקופה האחרונה, על כל הנושא של האינפלציה ושינוי המחירים, אתה יודע, זה, תחשוב שאני רוצה להוציא איזשהו מכרז עכשיו, לקנות, לא יודע מה, ברזל, בטון, לוקח לי הרבה יותר זמן, עד שאני מוצא את הספק שיעמוד בתקציב שלי, אם בכלל אני מוצא את הספק, ואז אני צריך לקבל החלטה של חריגה תקציבית, ואני צריך איכשהו להבין איך אני מחזיר את החריגה התקציבית הזאת, אם בכלל. אז התהליך קבלת החלטות שלי הוא הרבה יותר ארוך. כמובן שיש איזו תקופה של מגפות, של מלחמות, של סגרים כאלה ואחרים שכן באים מדי פעם. תקופה של הרבה אי-וודאות, חוסר ודאות, מה הולך להיות. חלק מהלקוחות הפוטנציאליים משווים על הגדר, מחכים לראות מה יקרה. משבר ממשלתי גם משפיע בסופו של דבר על הוודאות הזאת. דיברתי על כוח אדם, אבל זה לא רק הכוח אדם, האנשים עצמם שחסרים, אלא גם האנשים המתאימים. שעברו הכשרה מתאימה חסרים גם כן. אז אתה לא יכול לקחת בן אדם שהיה נהג מונית, ולהפוך אותו לתפסן או לרצף. בסדר? הוא צריך לקבל איזושהי הכשרה, איזשהו ניסיון, איזשהו ידע. אנחנו עובדים בסביבה צפופה יחסית. זאת אומרת, אני עובד נניח במרכזי ערים, יש שכנים מסביב, יש מוסדות חינוך, יש מוסדות ציבור כאלה ואחרים, יש בניינים אחרים שבונים אותם בתהליכים אחרים, והסביבה עצמה היא צפופה מאוד. אני חייב להגיד שגם השכנים בסביבה הזאת הם מאוד מתוחכמים, אני אגיד, ומתנגדים מאוד לתהליכי בנייה. לפי דעתי זו טעות פטלית של אותם שכנים, כי אתה, בסופו של דבר התהליך אמור לקחת
אותו.
איקס ימים,
כן, אתה מעריך אם אתה מעכב אותו,
אז תסבול יותר. אבל אני יכול להגיד שזו תופעה רווחת מאוד. זאת אומרת, כי אין כמעט בניין שאין איזה, סליחה על הביטוי, שכן מניאק, שעושה הכל כדי לדפוק את העבודה. כמעט ואין בניין כזה.
וסתם.
ולא משנה כמה אנחנו מנקים, וכמה אנחנו דואגים לסביבה, וכמה אנחנו שומרים מסביב, ומשתפים פעולה, וזה, זה בכלל לא קשור. זה משהו שהוא שלו לגמרי.
יש את ההוא של האקסטרה, כלומר, שחפש את הדברים, כלומר, יש את אלה שבעצם מפריע, יבואו, ילבנו את העניינים כדי שתפסיק להפריע להם, ויש כאלה שהתלוננו כדי להתלונן.
כן, זה משרת להם כנראה צורך. אני יכול להגיד לך שלמשל, אחד הכלים אצלנו, איזשהו מקדח, פגע בחלק עליון של גדר, של גדר פח. לא הספקנו לתקן את זה, אני מדבר איתך ברמה של, זאת אומרת, סיימנו את הקידוח, הוא פגע בכניסה, בתחילת הקידוח, סיימנו את הקידוח, והפועלים הלכו ליישר את הגדר, כבר הגיע פקח של עירייה לתת לנו דוח של 475 שקל, ולעצור לנו את העבודה, כי פגעו בגדר. עכשיו, אתה אומר כאילו, מה זה פגעו בגדר? כאילו, עוד פעם, זה עבודה עם כלים שהם כבדים, הנדסיים, זה קורה. לא, לא ברחנו, לא יצאנו מהשטח בכלל, אנחנו עדיין בתוך השטח, ובמרחק של הדקות, שעות בודדות האלה, הגיע בן אדם, נתן דוח, עצר את העבודה כדי שנצדר את זה, אבל הפועלים תוך כדי תיקון, זה לא עניין אותם, הדוח הגיע, זה נשמות.
זה ממש, כן, מסביב. זה בשביל, אתה יודע, זה... זה בשביל...
בשביל, אתה יודע, אולי...
הוא לא מעוניין לתקן את זה.
לדבר עם זה, להתלונן, לדבר עם ראש העיר, אני לא יודע לדוק להגיד לך מה, איפה זה יושב.
זה לא בן אדם שמעוניין לתקן.
אני אומר לעובדים שלי, הצוותים שלי, הוא כבר העונש של עצמו, אנחנו לא צריכים להוסיף לו עונש, הוא כבר מספיק מעניש את עצמו, מספיק סובל גם ככה, אז שישאר עם עצמו.
אני יכול להביא אנשים, אני יכול להביא אנשים.
שחררו אותנו, פתחו לנו את העבודה, תעזרו. אנחנו נעזור לכם חזרה, הרי אנחנו לא מתנגדים באמת, אנחנו רוצים בסך הכל לעשות את העבודה שלנו. בואו, פחות תלונות, פחות הלשנות, יותר טוב, אפשר לפתור את הדברים יותר טוב מאשר אם.
עכשיו תראה, אני מכיר אותך, שלי, מכיר, אותך אני כבר, מכיר אותך כבר זמן, אתה יודע, יש גם עניין של גישה. יש עניין של הגישה שאתה מביא, ואתה אומר, טוב, אני מבין את השכנים, אני מכבד, אני גם מנקה את האזור, אני לא אגרום נזק ואלך. יש גישה כזאת שאומרת, בוא נתקדם ביחד.
גם אם לקחתי, גם
ביחד.
גרמתי נזק, לקחתי אחריות, כן?
בדיוק.
יכול להיות שאני אגרום, אתה יודע, אני...
כן,
הנה,
אתה לא בורח.
באתר מסוים, עבדנו בגב של איזשהו בסיס צבאי, ופגענו בגדר של הגדר ישנה מאוד. בוא נאמר ככה, עשינו אפצ'י לידה והיא נפלה. מה זה? עצרנו את הכל, הבאנו מסעיות של בלוקים, ותיקנו את הגדר הזאת באופן מיידי, לא עבר, בוא נאמר ככה, למחרת, הכל היה מתוקן לגמרי, עצרנו את כל הפעילות שלנו כדי לתקן. לא, אין כאן עניין של זה. אבל אני אמשיך.
כן.
יש גם טעויות, אתה יודע, יש טעויות, כמו שאמרנו, יש טעויות בתכנון, יש גם טעויות בביצוע. בן אדם ביצע, לא, החזיק את התוכנית הפוך, לא יודע מה, יכול להיות. כמובן שיש גם היעדר תוכניות או היעדר תכנון או היעדר תיאום בין כאלה ואחרים, בין תוכניות כאלה ואחרות. שימוש בתוכניות לא נכונות. היום אני עליתי לאיזשהו בניין, ואני רואה את אחד העובדים מחזיק תוכנית לא נכונה. כמובן, אני כעסתי על זה, כן, זה מאוד מכעיס אותי לראות דבר כזה. הסתבר אחר כך שהוא דיבר עם המתכנן, והמתכנן הפנה אותו לתוכנית הספציפית הזאת, ואמר לו, בחלק הספציפי הזה, תעשה את הברזל כמו בתוכנית הזאת, אז הוא עשה את הברזל כמו בתוכנית הזאת. הוא לא באמת החזיק תוכנית לא נכונה. אבל זה אשר הדליק אותי והחזיר אותי אולי 20 שנה אחורה, שבאחד הפרויקטים הראשונים שלי, החלפתי מהנדס אחר בחברה שעבדתי בה, בגלל שהוא החזיק את התוכנית, במקום ככה, ככה.
וואה.
בסדר, אז הכלונסאות היו, אתה יודע, כל הצורה של המבנה הייתה לא נכונה.
כן.
ופתאום החזיר אותי, שאמרתי, מה פתאום, כאילו זה. בסדר, ההסבר היה בסדר, וזה באמת היה מתואם, וזה. במקביל, עוד סיבות, אין תוכנית עבודה בכלל, אין לוז. איך אומרים, עובדים על הבא בעלה.
כן.
מה יוצא? בסדר.
אנחנו בערך שבוע הבא, עוד חודש.
כן, יהיה טוב. יהיה בסדר, סמוך עליי, יהיה טוב. אני שומע סמוך עליי, אני ישר אומר, תור, 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 תור. תביא לי את החומר, תביא לי את הדברים, תן לי לבדוק על מה אני סומך פה, כי לא יודע להגיד אם אני יכול. אין פיקוח על העבודה. בסדר, אתה יודע, יכולה להיות תוכנית לא נכונה בשטח, אם אין איזשהו פיקוח, אם אין ניהול, זה יכול להתפספס, זה יכול להתפספס תקופה ארוכה מאוד. כדי להגיע לסיטואציה של מספר ליקויים קטן, למשל כמו שאני דורש, שבמסירה דירה מספר הליקויים יהיה בעיקר השלמות וחד ספרתי, עוד פעם, כשאני אומר השלמות, זה אומר שנניח יהיה רשום בדוח תריס חשמלי או תריסים חשמליים, לא נבדקו כי אין חשמל, בסדר, כן. מקבלים חשמל אחרי זה, אז זה לא כן. נבדק, בסדר, אי אפשר לבדוק את זה. זה סעיף השלמה, זה בעיקר הסעיפים, וכמו שאמרתי, זה חייב להיות מבחינתי חד ספרתי, גם גם בבדיקות הפנימיות, וזה לוקח זמן להגיע לרמה הזאת. זה לא משהו שהוא לוקח זמן.
כן.
רשימה ארוכה.
כן.
נושא מאוד בעייתי בתקופה הנוכחית. כמו שאמרתי, יש את התקופה שלפני הקורונה, ויש את התקופה של אחרי הקורונה, שהדברים האלה התעצמו מאוד אחרי הקורונה. ואני יכול להגיד לך שאני, אתה יודע, לי יש שיטה סדורה, שאני עובד לפיה, יש לי המון פרויקטים שהקדמתי בהם, לא רק שלא איחרתי, גם הקדמתי. אני יכול להגיד גם שאני משקיע די הרבה זמן וחשיבה ואנרגיות בעדכון של השיטה הזו, בהתאמה של השיטה
לייעול,
למצב הנוכחי, לקשיים הנוכחים, לאתגרים הנוכחים שהיום אנחנו חווים אותם.
תגיד, כדיירים, כלומר, לקוחות שקנו דירה, איך זה משפיע עליהם? מה המשמעות של כל עיכוב שכזה? ולמה חשוב לנו בעצם שתהליך הבנייה יהיה בתכלס קצר יותר?
תראה, קודם כל, כדייר או רוכש או בעל דירה, כי אתה יודע, יכול להיות כל מיני סוגים של אנשים, או שכן אפילו. אז הסיום של הפרויקט בזמן הוא אחד הדברים הכי חשובים. זה קודם כל מקצר לו את התקופת שכירות. נכון שיש בעלי דירות, יש דיירים שאוהבים שהיזם משלם להם את השכירות, וזה עושה להם שקט וכאלה, אבל אני בטוח שעדיף בלי זה. דבר שני, זה מסיים תקופה לא פשוטה של חוסר ודאות, וכשאני אומר חוסר ודאות, תחשוב על סיטואציה שמאחרים בביצוע. בסדר? מה אתה עושה עם הערכת חוזה השכירות שלך?
כן.
ומה אתה עושה אם לא מסכימים להאריך לך? או שאתה לא יודע בכמה להאריך? זאת אומרת, כן. אתה פונה לקבלן, אתה אומר לו, תגיד לי, התאריך עבר או יעבור, מתי אתה מסיים? והוא אומר לך, תשמע, להגיד לך את האמת, לא יודע. ייקח לי בין חצי שנה לשנה. אתה אומר, רגע, אז מה אני סוגר בהסכם שכירות שלי? נניח והיזם מגבה אותי וייתן לי את הסוף, אבל מה אני סוגר בהסכם? ואם הבן אדם לא יסכים, אם הסוחר עצמו לא יסכים, תחשוב על איזה מצב קשוח זה.
כן.
דבר שלישי, ואולי הכי חשוב, זה משנה את הסטטוס של בעל הדירה. ממצב שהוא בעל דירה בבנייה, לבעל חזקה, הוא מחזיק החזקה בדירה. זה שינוי שהוא ענק.
כן.
זה השינוי הגדול שלו, זה הופך אותו, זה נותן לו ביטחון, מעכשיו הוא כבר מנהל את האופרציה, הוא מנהל את התזמורת, מה שנקרא, מתאמים איתו הגעה, זה כבר לא אתר בנייה, הוא לא תלוי במישהו אחר שיפתח לו או לא יפתח לו את הדירה, או כל מיני כאלה, וזה שינוי מאוד 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 משמעותי בסטטוס של הבעלים. אני חושב שמייחלים ליום הזה,
בטח.
בגלל זה אני אומר תמיד שהתהליך של הקבלת חזקה צריך לזכור שהוא תאריך מאוד 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 חגיגי. בטח. אנחנו הופכים אותו לחגיגי, אנחנו תולים סרטים בדירה עם מספריים וגוזרים ונותנים מתנה ואומרים וואו, ומשנים את האנרגיה הזאת מהחשש, מהזה, בדק בית, כל מיני כאלה, לוואו, איזה יום מרגש, איזה כיף. סוף סוף אתה משנה את הסטטוס למחזיק הדירה עצמה בפועל, וזה מאוד 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 משמעותי.
כן, חנוכת בית.
מבחינת היזם עצמו, זה משנה לו גם, זה מסיים לו תקופה ארוכה שנקראת תקופת הביצוע, הוא יכול סוף סוף לשחרר את הרווח שלו, לשחרר את ההון העצמי שלו, לגלגל אותו הלאה, גם הרמת ההתחייבות שלו היא קטנה בצורה משמעותית בסיום הפרויקט, וזה חוסך לו המון עלויות מימון. מבחינת הקבלן, ברור ששווה לו לסיים את העבודה, חוסך לו את העלויות של התפעול, את קורות האתר, שהן מאוד מאוד גבוהות, לפעמים מגיעות למאות אלפי שקלים. אז אני חושב שגם הקיצור עצמו, בטח שקיצור ועמידה בלוחות זמנים, הם נעשה ישפיעו על הענף כולו. אוקיי? כי בסופו של דבר זה משפר את ההיצע, ויכול אולי להיות איזשהו גורם
לאיזון, למיתון המצב.
לאיזון, כן. ואולי להשפעה על המחיר עצמו.
אז אוקיי, אז כולם רוצים שזה יקרה, לכולם זה השפיע בצורה טובה. מה ניסו עד עכשיו שפשוט זה לא קרה? למה זה לא מצליח? למה אנחנו עדיין תקועים בתוך סיטואציה שמשך הבנייה הוא כל כך ארוך? דיברנו על זה קצת, נכון? אבל אני, מה ניסו?
אני אגיד לך משהו, אני חושב שברוב המקרים לא מנסים פשוט. האתרים מתנהלים מעצמם. אין ניהול, יש התנהלות. קמים בבוקר, מה יוצא?
אבל רגע, שנייה, כולם מדברים על הצע ביקוש, הצע ביקוש, הצע ביקוש, הצע ביקוש, הצע ביקוש. אנחנו רואים שזה כבר, אם יש כל כך הרבה התחלות בנייה, ואפילו דיברו על 70-80 אלף התחלות בנייה, הנה, הגענו למקום הזה, שיש פה כ-80 אלף התחלות בנייה, אפילו מעל 70 אלף, שזו הייתה איזושהי מטרה של מינימום שצריך לעמוד בו, ואתה אומר, רגע, יש 80 אלף, וזה לא משפיע, למה? כי הבנייה מתארכת. כלומר, יש פה פקק, כמו שאמרנו, שנמצא איפשהו, והוא דופק את כל האירוע הזה.
אז תראה, יש את הסיבות שדיברנו עליהן, שהן רגולציה עודפת,
נכון.
או מיותרת, וכו' וכו'. זאת אומרת, יש סיבות שהן זה.
נכון.
אני כאן מכוון דווקא לפנים האתר.
הבנתי.
להיבט של ההתנהלות, של האתר עצמו, ושל הדברים האלה. מההיכרות שלי, אני כמעט ולא נתקלתי בניהול לוחות זמנים, או ניהול של תוכניות עבודה מפורטות, שלא לדבר על ממוחשבות, וברוב המקרים זה איפשהו בראש של המנהל עבודה, שהוא נזכר מזה מדי פעם, ולפעמים הוא לא נזכר גם. זאת אומרת, לפעמים הוא נזכר אחרי מעשה, לפעמים הוא נזכר לפני מעשה, לפעמים זה, אתה יודע, זה משהו שהוא ככה באחורה של הראש. אם אתה שואל אותו, הוא אומר לך, מה, אני, יש לי תוכנית מוסתרת, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת. בפועל, אני לא ראיתי את התוכנית הזאת, לא מכיר את התוכניות האלה, ואם אני לא אדרוש אותם במסגרת השיטת ניהול שלי, כנראה שהן לא יקרו. בן אדם רגיל, מנהל עבודה מהשורה, לא יגיע עם הרעיונות האלה ולא יגיע לעשות את זה. עכשיו, זה פשוט השיטת ניהול בענף, ואני רוצה להגיד לך משהו, אתה יודע, שתיקון של טעות, זה גם מייקר, וגם מעריך את משך הביצוע ביותר מפי שתיים. כתוב, נניח, ריצפתי, טעיתי בריצוף, בסדר, שאני צריך לרצף עוד פעם. בסדר, אתה צריך להוסיף לזה גם את הפירוק.
בטח.
זה עלות נוספת, ואתה מרצף עכשיו עוד פעם, עוד פעם שילמת על הריצוף, עוד פעם לקח לך זמן לרצף, זאת אומרת, ריצפת, במקום לרצף פעם אחת, ריצפת פעמיים, ופירקת. זאת אומרת, שאתה ביותר מפי שתיים בפועל, זה עולה לך ומעריך לך את הביצוע. וזה מאוד משמעותי. דרך אגב, לפעמים גם לוקח זמן, אתה צריך להוסיף את הזמן שבכלל לגלות שעשית טעות.
כן.
זאת אומרת, אתה יכול להיות במצב שאתה אומר, טוב, לי למשל היה איזושהי סיטואציה, שאיזשהו חוסר אי התאמה בתוך תוכניות, בין גובה של חדר גז לגובה של הריצוף בחוץ. התקנה אומרת שצריך להיות 5 סנטימטר הפרש, שהחדר, בתוך החדר גז גבוה ב5 סנטימטר. ריצפנו את החדר גז לפני, לפי התוכניות, וריצפנו את המשתלבות בחוץ אחרי שריצפנו את החדר גז, ובגלל שזה אזור שהוא משופע, שמגיע ממקומות אחרים וצריך לעמוד בכל מיני תקנות נוספות, זה לא התאים. בסדר, דרך אגב, בסוגריים אני אומר, גם בתוכנית זה לא התאים. זאת אומרת, עבדנו לפי התוכניות וזה לא התאים.
הבנתי.
היינו צריכים לעבור על התוכניות לגלות את זה, כן? אנחנו יודעים את התקנות וזה האחריות שלנו, אנחנו לא זה. בסופו של דבר, קבלן הפיתוח אמר שהוא יעדק את ה... צריך להיות 5 סנטימטר, היה 2 סנטימטר, הוא אמר שהוא יעדק את המשתלבות בכל השטח, והם ירדו עוד 3 סנטימטר. לי זה נשמע זוי ומיותר וכאילו זה, אבל מאוד טוב, אתה אומר, בוא נתקדם עם זה הלאה. הוא לא הצליח, אוקיי, ובסופו של דבר ריצפנו. העניין הוא שבדרך היה לנו כמעט חודש.
כן, שרפתם זמן וכסף.
שפספסנו על הדבר הזה, היינו יכולים לקטוף כבר את הביקורת של החדר גז, כבר לקטוף את הדבר הזה, כבר לסיים אותו, לשים מאחורינו, וזהו. הספרות המקצועית, למעשה מראה שיש לוח זמנים אחד בערך שמשתמשים בו, שנקרא CPM, שזה מה שנקרא בעברית הנתיב הקריטי, או לוח גאנט נתיב קריטי. הוא בדרך כלל כללי מאוד, בדרך כלל לא מתעדכן או לא מעודכן. הוא נועד בעיקר להיות איזשהו נספח בחוזה, ולא משהו שהוא מעבר, וחבל. יש במקביל שיטות מודרניות, כמו למשל Lean Construction, שיטת הניהול הרזה, שבמסגרת הדוקטורט שלי, שלמדתי לדוקטורט, אז לא סיימתי אותו, למי שלא ציירת את זה בתארים, אז אני לא סיימתי את הדוקטורט, אבל למדתי, 3 שנים עשיתי, למדתי דוקטורט, חקרתי,
יזם ודוקטור, כמעט. כמעט יזם ודוקטור.
כן, כמעט דוקטור יזם, דוקטור זה. אז במסגרת המחקר שלי חקרתי הרבה את הנושא של Lean Construction, של שיטת הניהול הרזה. מי שזה מצצה לו מוכר, זה השיטה שלקחו אותה מטויוטה, כל השיטה של ה-Lean, שיטת הניהול הרזה. לקחתי לא מעט דברים משם, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אנחנו נגיע גם לפרקטיקה, לפתרונות, להרבה דברים, שזה המסה הגדולה של הפודקאסט. ולקחתי לא מעט רעיונות משם, אבל יחד עם זאת, השיטה הזאת, יש סיבה למה היא לא קיימת כמעט בארץ. יש כמה הבלחות פה ושם, אבל זה כמעט ולא קיים. ההטמעה שלה היא מאוד מאוד מסורבלת. יש שם לוח זמנים שצריך להכין אותו בדינמיקה קבוצתית כזאת, זה פחות מתאים לארץ, אתה תבוא לאיזה אינסטלטור, תגיד לו בוא תעשה דינמיקה קבוצתית, הוא יגיד לך, אחי, עזובתי, לא בשבילי הדברים האלה, לך להוא, שהוא, לא יודע מה, או שחרר כן. אותי, תן לי משהו. ואני חייב להגיד לך שהשיטה הזאת היא קיימת 40 שנה, כשקראתי השיטה מודרנית, כן? זה קיים 40 שנה ב-Lean Construction, כאילו בענף הבנייה, היא כמעט ולא קיימת בארץ ובעולם, היא קיימת בהבלחות קטנות פה ושמה, אבל זה לא שיטה שהיא בטח ובטח שלא מיינסטרים, וקנה גם הלוחות זמנים שלה רחוקים מיות מלהיות מיינסטרים. אתה יודע, במסגרת הלימודי דוקטורט, למעשה באתי והצעתי שיטה סדורה ופשוטה של ניהול אתרי בנייה, וכיום אני יכול להגיד לך שאני לא מעט מתבסס על אותה שיטה שעבדתי עליה בזמנו.
אז אני רוצה שאנחנו נדבר על הדבר הזה עוד רגע.
בדיוק, ואנחנו עכשיו תכף מדברים על הדברים האלה.
אני רוצה שנדבר על זה עוד רגע. אני חושב שבכל האירוע הזה של משך הזמן, אז אם לתמצת את מה שאתה אומר, למעשה מדובר על ניהול של אירוע, כן? לנהל...
על ניהול ולא התנהלות.
כן. לנהל את האירוע של הבנייה בצורה מסוימת שתאפשר לקצר את משך הזמן שאנחנו בעצם מבלים באתר או בונים את הבניין. כלומר, אנחנו מדברים פה שעיקר הבעיה היא בנושא של ניהול. מלבד רגולציה בדברים שדיברנו קודם.
אתה רוצה שנתחיל לדבר על זה?
אז זהו, אז אוקיי. אז אני כן הייתי רוצה שנתחיל עכשיו לדבר מה כן באמת יכול לעבוד. הרעיונות שיכולים לעבוד. האם זה באמת יכול להשתחרר, אתה יודע, בניהול כזה של פרי סטיילינג, או שחייבים פה משהו ממש ממוקד, וגם פה בנושא הזה אני אשמח לשמוע ממך, אמרנו 25 שנים, מעל 25 שנים של
כמעט
25 שנים. תשמע, מה אתה עושה כדי לקצר את התהליך הבנייה בפרויקטים שלכם? ואני בכוונה שואל אותך כאן, כי גם אני יודע שאתה עושה שימוש בכל מיני אלמנטים שהם לא מאוד לואו-טק, אלא באמת חשיבה כזאת שהיא מתקדמת. ואתה יודע מה, יש לי לזה אולי משהו לסוף ככה שאני אשאל, אבל זה כרגע אני אשמח לשמוע ממך.
אני אומר, קודם כל, צריך שיטתיות בעבודה. זה ההתחלה. השיטה שלי היא שיטה פשוטה, היא כתובה, היא מפורסמת בתוך החברה עצמה, היא לא מפורסמת לציבור הרחב, אבל היא מפורסמת בחברה עצמה, היא עובדת, אנחנו יודעים, רואים שהיא עובדת, יש הבדל, היא game changer בכל אספקט, אוקיי? ולמעשה זה כל מיני סוגים שונים של שיטות מעקב, אוקיי? ואני מתחיל, לוח זמנים ראשי של הפרויקט, לוח גאנט בדרך כלל, מפורט, מתעדכן לפחות מדי חודש, אנחנו נרחיב עליו בהמשך, אבל זה מה שנקרא לוח הזמנים הראשי של הפרויקט. יש בו אבני דרך, יש בו עוד כל מיני נושאים, אנחנו תכף נפרט אותם עוד יותר. עוד טבלה חדשה, שהכנסתי אותה ממש בימים האחרונים, שזה טבלת מעקב ביחס לזמני החוזה. זה טבלה של שורה. מה הסטטוס עכשיו? מה התאריך התחלת העבודה? משך הזמן החוזי? תאריך סיום העבודה? איפה אנחנו היום? וכמה זמן נשאר? זה... וסטטוס דרך אגב, שאנחנו נותנים איזשהי סטטוס בכמה מילים כזה, זאת אומרת, איפה אנחנו עומדים? זה טבלה שמדליקה נורות, בסדר? כשאתה מסתכל על תחילת פרויקט ואתה אומר, רגע, שנייה, לא התחלתי לחפור את המרתף, ואני, לא שזה קורה לי, כן, אבל 10 חודשים בתוך הבניין הזה, ולא הצלחתי, לא התחלתי לחפור את המרתף.
יש פה בעיה.
יש פה בעיה. בסדר, עכשיו ב3 חודשים אתה מתחיל להגיד, רגע, שנייה, כאילו מה קורה, האם הלוז שלי, כאילו מה קרה, מה הסיבות, מה הגורמים שמעכבים, זה מדליק הרבה מאוד נורות, וזה דברים שהם, זה טבלה שהיא מאוד מאוד עוזרת, להעלות המודעות בעיקר, זה חלק מהעניין דרך אגב, אני רוצה לחדד את הנקודה, העלאת מודעות היא חלק מהעניין, חלק מהטבלאות האלה נועדו רק בשביל זה, חלק מהסטטוסים, חלק מהדרישות עצמם, זה רק כדי להעלות את המודעות שהמנהל עבודה שיש לו, מה שאמרנו באחורה של הראש, את התוכנית עבודה, שפתאום זה חלק, נכון, כבר קרה לי פעם, והנה אני עכשיו נזכר בזה, ועכשיו אני אעשה את הבדיקות ואני אעשה את הדברים האלה. זה. ניתוח נתיב קריטי, קובעים את הנתיב קריטי של הפרויקט, דיברנו על זה בתור משהו שנפוץ בכל שיטות הביצוע המסורתיות, גם כאן אצלנו זה נכנס, אנחנו לא מתכחשים למסורת, מה שנקרא, אנחנו יודעים שזה חשוב, זה פועל יוצא של הלוח זמנים הראשי, אמרנו שאנחנו נזכיר את הלוח הזמנים ואת הדיבור שלו, הנתיב הקריטי, אבל הנתיב קריטי בשונה מלוח הזמנים הראשי שמתעדכן מדי חודש, הנתיב הקריטי מתעדכן כל שבוע, ואנחנו עושים נתיבים קריטיים קטנים גם, מה שנקרא.
יעדים, אתה קובע השבוע, יעדים. השבוע אני עושה צ'קליסט, אני עושה 1, 2, 3, 4, היעדים
שלי. אנחנו מנתחים את הצ'קליסט, אוקיי, אחרי שאנחנו עושים את המעקב אחרי הצ'קליסט, שתכף אנחנו נדבר גם עליו, שיש כמה סוגים של צ'קליסט, לא משנה, אבל אחרי שאנחנו עושים את המעקב, מנתחים את המעקב, אנחנו אומרים, אוקיי, השבוע הנתיב הקריטי שלנו הוא 1, 2, 3, 4, זהו, כמה סעיפים בודדים, אנחנו לא עכשיו עושים את כל הלוח זמנים, כל הנתיב הקריטי של הפרויקט, אנחנו אומרים, לשבוע הקרוב, זה הנתיב הקריטי שלנו. מה זה נתיב קריטי במילים אחרות מבחינת הנהלי עבודה? זה אומר שזה קודם בהחלטות. דרך אגב, אני גם רושם את הנתיב הקריטי במשרד של המנהל עבודה, ואומר לו 1, 2, 3, 4, אלה הסעיפים, כשיש לך התלבטות, כשיש לך זמן, כשיש לך משהו שקורה, אלה המקומות שאתה צריך להתמקד בהם כרגע, השבוע. תוכנית עבודה מפורטת של כל התהליך, כותבים את כל התהליך, ממש, עושים, מנקים, מחשפים את השטח, מגדרים, ומביאים מודד לפני כן, מגדרים, עושים זה, 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 ממש, זה, בלי כרגע, בשלב הראשון לא צריך לכתוב כמה זמן זה לוקח, או מה זה, רק לכתוב את התהליך, להגיד, אני צריך, לא יודע מה, קיר גבס, אז אני צריך לסמן את המקום, לבדוק את התוכנית, לסמן את המקום, להניח את הבסיס ולהמשיך הלאה וכו'. אוקיי, אני רוצה לתת דוגמה למשל לתוכנית עבודה מפורטת בשלב השלד למשל. אתה יודע, קודם כל אנחנו מחלקים את האלמנטים של השלב שאמורים לצקת אותו לשלבי יציקה ממש, אתם אומרים אוקיי, דרך אגב, מתייגים את זה ומסמנים את זה לתוכנית בצורה ברורה. זאת אומרת, אומרים, נניח, שלב א' זה הקירות של הממד של דירה 32, פלוס קירות ממד של דירה 33, פלוס
ממש מעטפת. ממש לפרטי פרטים.
ממש כתוב בצורה מובהקת מה זה שלב א', אוקיי, של היציקות. ואז קובעים את המשך ביצוע של הדבר הזה, כמה ימי עבודה זה אמור לקחת, כמה פועלים, רגע, סליחה, בימי עבודה, אנחנו לא קובעים ימי עבודה רגילים, אנחנו אומרים, כן, שלושה ימי עבודה, זה לא עובד ככה. אוקיי, קודם כל אנחנו בודקים כמה פועלים יש, כמה פועלים זה, כמה תבניות, כמה ציוד וכו', וגם בודקים האם יש חגים באמצע, חופשות,
חופשה כזאת, חופשה
אחרת, האם יש מזג האוויר,
בדיוק,
שמונע, זאת עושים בתוך התוכנית עבודה המפורטת, אנחנו ממש בוחנים את המצב לגופו, אומרים, מסתכלים, פותחים את הלוח שנה ואומרים, רגע, שנייה, פה יש חג, אז אתה לא תוכל, אתה לא, זה חצי יום עבודה, זה יום עבודה וכו'. קובעים כמובן את כמות כוח האדם ואת שמות העובדים שהולכים לעבוד בפועל על, על, על השלב הזה. בסדר, אתה ממש קובע את השמות, כי אחרי זה אתה תפגוש את השמות האלה בשלבים הבאים, שלא יהיה בלבול, תרצום ארבעה עובדים, ואז אתה לא יודע איזה ארבעה, ואתה לא יכול לשחק איתם בכלל, אין לך בכלל אפשרות להמשיך את הסידור. קובעים אם צריך איזה שהם כלים מיוחדים, או מנופים מיוחדים, או ציוד מיוחד שצריך להיות. בוחנים איזה גודל מנוף, איזה גודל משאבה, איזה גודל ציוד, אם יש בכלל, אם הציוד בכלל זמין, יכול להיות שהוא תפוס במקום אחר, יכול להיות שהוא נהרס, וקובעים את הפעולה הבאה, שצריך עם אותו צוות, או עם הציוד, או עם מה, לאן זה ממשיך הלאה, לאן זה הולך הלאה, וצריך לבדוק כמובן, אם צריך איזה שהם גורמים מאשרים, בסדר, אם צריך את הקונסטרוקטור, אם צריך מעבדה וכו'. זה דוגמה לשלב בתוך לוז שלד. קבענו בו את אורך המנוף, אם אנחנו מביאים מנוף חיצוני ולא הגורן, קבענו את גודל המשאבה במידה ואנחנו מביאים אותה, אם צריך בכלל משאבה, יכול להיות שאפשר לצקת עם האגורה, יש המון המון, המון המון פונקציות בתוך הדבר הזה. הלוח זמנים, התוכנית העבודה המפורטת, גם משלבת בתוכה את הקבלני משנה עצמם. זאת אומרת, אנחנו מדברים עם קבלני המשנה ומשתפים אותם בתהליך עצמו. אומרים להם, אנחנו מתכננים לצקת ככה וככה, אתם צריכים להגיע, לעשות את ההכנות שלכם, יש לכם איזשהו תאריך מסוים, כמה זמן ייקח לכם, משתפים אותם בתוך התהליך, וזה מכניס אותם, זה מכניס אותם לתוך התהליך, זה מעלה להם את המודעות לדברים.
כן, וזה... כי אחרת זה דומינו, זה אפקט דומינו, כי אם הוא דפק לך ברנס, אחרי זה אתה יודע, כל התכנונים של אחר כך, גם צריכים להידחות כי הם תלויים על תכנון אחד.
לגמרי. יש לנו לוח זמנים להזמנות. בסדר, הוא כמובן שמשתלב בתור אבני דרך בלוח הזמנים הראשי, אבל יש לוח זמנים שהוא בנפרד, שקשור רק להזמנות. אם יש הזמנה של אלמנטים מיוחדים, אם יש הזמנה שהיא ארוכה יחסית, צריך להזמין עכשיו מעלית מספרד, או מגרמניה, לא משנה מה, צריך להזמין אותה. בסדר, צריך לדעת מתי מזמינים אותה, איך מזמינים אותה וכו'. יש לוח זמנים בהיבט של התזרים מזומנים. לוח זמנים שמדבר עם התקציב של הפרויקט, כדי לדעת את התזרים מזומנים של החברה למעשה. האם יש כסף לקנות ציוד? האם יש כסף לשלם לקבלני משנה? אם משלמים לפני הזמן או אחרי הזמן? זה עושה ממש לוז. דרך אגב, לוז תזרים מזומנים, לפעמים אני מעביר אותו, לפעמים, כן? מעבירים אותו ליזמים עצמם, וזה עוזר להם גם כן לנהל את התזרים מזומנים שלהם, יודעים בדיוק. איך הם, לא יודעים בדיוק, כן, כי זה הכל משוער, אנחנו משערים שיהיה ככה, כן. כמו שאמרת, תזוזה אחת, הלוז יכול להשתנות, או הלוז אחד לא יכן. כל לוח זמנים שאנחנו מכינים אותו, אנחנו תמיד מתחילים בסוף. אתם אומרים מה התוצאה, טופס 4, כדי לקבל טופס 4, צריך אישור של מערך, של רשות הכבאות והצלה, פיקוד העורף, יועץ נגישות, טה-טה-טה-טה-טה-טה, כדי לקבל את האישור של יועץ נגישות, צריך לעשות 1-3-4, לסמן ככה, לעשות ככה, לשלט ככה, זה, כדי לשלט ככה, צריך לעשות ככה. ככה למעשה הלוזים מתפתחים מהסוף, עולים כלפי מעלה להתחלה, גם ברמת משימה, וגם ברמת אבן דרך, וגם ברמת הלוז הכללי בכלל. זאת אומרת, כל אחד מהלוחות זמנים תמיד עובד ככה. המעקב הוא כל פרק זמן קצר יחסית, זאת אומרת, חלק מהלוחות זמנים עושים עליהם מעקב כל שבוע, חלק עושים כל חודש, חלק עושים כן. כל תקופה, אבל כל הזמן יש מעקבים וזה צריך להיות קצר יחסית. הלוז עצמו, הלוחות זמנים בכלל, אנחנו בונים אותם עם תוכניות העבודה, עם מסמכי הפרויקט, עם הנתונים עצמם, זה לא משהו שמשוער, שאתה אומר, טוב, כמה זמן ייקח לי ליל... לא יודע מה, כן, אתה יודע, כן. זה לא עובד ככה. צריך לפתוח את התוכנית, לראות מה הדרישות, לראות שהתוכניות מתואמות, לראות כל מיני כן. דברים נוספים, אנחנו נדבר על זה גם כן. בישיבות השבועיות, אנחנו תמיד בוחנים את השבוע אחורה, ואז אנחנו מסתכלים לשבועיים קדימה. לתכנן את העבודה, להרים למעלה, אמרנו מודעות, לשים במודעות שיש לנו השבוע, בשבוע הקרוב, אנחנו צריכים למקם את הסילו, צריך לקרוא לקונסטרוקטור, צריך לפתוח מלאכה, צריך להזמין, בסדר? זה פותח את האופציות, פותח את המודעות של המנהלים עצמם, כדי אחר כך להמשיך הלאה. במסגרת הבחינה שלנו, אנחנו בוחנים כל מיני אפשרויות. אוקיי, עכשיו, מה זה אפשרויות? אנחנו בוחנים שיטות עבודה, שיטות ביצוע, האם אפשר לבצע את זה בדרך כזאת או בדרך אחרת. אנחנו בוחנים את התכנון של המשאבים שלנו, אתה יודע, למשל, אגורן יודע להכיל 20 או 25 עובדים. הוא לא יודע להכיל יותר מזה. אוקיי, אז צריך לתכנן את זה, לראות אם המשאבים שלנו הם נכונים. אני, למשל, יש לי פרויקטים שלא הצלחתי למקם שני אגורנים, אוקיי, שזה לצערי הרב, זה המצב שנוצר. אז אני מביא לפחות פעמיים בשבוע מסעית מנוף לתגבר, כדי שלא יהיה לי עיכובים אחר כך בלוחות
כן,
הזמנים.
כן.
כנ"ל גם בתבניות, למשל. יש איזשהו אמרה כזאת שאומרת, קבלן שלד מרוויח כשהתבניות בפעולה, כל הזמן. אם התבנית לא בפעולה, הוא מפסיד. זה כל מיני חוקים כאלה, של חוקי יקום כאלה, שלא בטוח שהם צודקים ב-100%, אבל אני יודע להגיד...
זה חוקי לפני שקם היקום, אתה מתכוון.
כן, כן, כן. המפץ הגודל דיברו על התבניות שעומדות. אבל כשאני רואה תבנית עומדת, זה ישר מדליק לי נורה, ואני אומר, רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. למה התבנית עומדת? למה לא עובדים איתה? הרי כל המהות של התבנית זה שיעבדו איתה, ואם אין מה לעשות, אז תעוף מפה, אני לא צריך לעמוד לי פה עכשיו פסל ותתפוס לי מקום, אני צריך את הלוגיסטיקה, אני צריך את הארגון אתר. בסדר, אז זה למשל עוד נקודה. כמובן שאנחנו בוחנים אפשרויות של כל מיני שלבי עבודות. בסדר? איזה סדר עבודות, האם מזג האוויר משפיע או לא משפיע, למשל רוח משפיע באופן ישיר על השימוש באגורן. צריך לדעת אם יש רוחות, אין רוחות, אם יש גשם, עובד שעובד בחוץ, צריך או שיהיה לו איזושהי הגנה מסוימת, או שיש לו לבוש מסוים, או שהוא לא עובד בחוץ. אתה צריך לראות את ההתאמות. יש את כל הניהול תפרים. לוודא ששום דבר לא נופל בין הכיסאות. צריך לראות שכל המקומות, הרי בסוף זה מלאכת מחשבת, זה הרכבה של, זה הרכבה, הבנייה זה סוג של לגו. צריך לראות שלא פספסנו משהו, צריך לראות שכולם יודעים לאן החלק הזה הולך והוא שייך, ולא בסוף נגלה שיש איזשהו חלק, ואתה אומר, וואו, 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 עכשיו לך תמצא מה אתה עושה איתו. תכנון עבודה, דיברנו על זה בהיבט של שיטות עבודה, אבל זה גם תכנון עבודה, למשל, אם יש אלמנטים טרומיים, שצריך לתכנן אותם לפני כן, ולייצר אותם לפני כן, ואז רק לשנע אותם ולהתקין אותם, צריך לתכנן את זה, זה לא משהו שזה. כנ"ל גם דריכות. טרומי זה אלמנטים דרוכים, כן, אבל יש גם דריכות באתר. למשל, עוגנים, עוגנים זמניים, עוגני קרקע, דורכים אותם באתר, זה לוקח זמן, צריך לתכנן את העבודה על הבסיס הזה של זמן התקשות, וכו', להשפרות. כמובן שאנחנו בוחנים כל מיני אפשרויות של הזמנות כלים, ציוד, חומרים, מוצרים, דיברנו על זה גם בלוח זמנים של הזמנות, אבל לא רק,
כי זה נעשה גם... אתה מנצח של תזמורת פה, אתה פשוט מנצח של תזמורת של כלים שלובים.
נכון? בניין מורכב ממיליון, מיליוני פעולות, אני לא יודע להגיד כמה, לא באמת ספרתי, אבל לוח זמני מפורט, ראשי, מפורט, כמו שאני אוהב, זה משהו כמו 4,000 סעיפים. וואו. זה לא איזה משהו וואו, שזה, זה וואו. מגה, מגה לוח זמנים, ולכל שלב, לכל תהליך, יש לך את המענה. סופר פוזיציה ושילוב של כל מיני מערכות. תיאום ביצוע, תיאום תכנון, הזמנות ציוד, צריך לדעת בדיוק איפה זה נמצא. אם יש אלמנט שלא מתאים, למשל הקונסטרוקטור, נתן קורה איפה שאמור לעבור הביוב, זה לא ילך. ניסינו למצוא ביוב אלחוטי, אבל לא הצלחנו הפעם. כן, אז כנראה לא שהביוב אבל... יהיה, עדיין יהיה חייב לעבור בצינור. חשמל אלחוטי מדברים, אבל ביוב לא. צריך למצוא את התיאום הזה. בסדר, אנחנו לא נחתוך קורה קונסטרוקטיבית, אנחנו נצטרך לתאם את זה לפני כן. סוף מעשה במחשבה תחילה, זה משהו שנמצא כל הזמן. הנושאים עכשיו שדיברתי עליהם, זה כל מיני דרכי ביצוע ואמצעים של עבודה. עכשיו אני מדבר על כל מיני הקצאות, הקצאות של ציוד, הקצאות של כלים, הקצאות של צוותים, יש לך כוח אדם שישיר שעובד על עבודה מסוימת, צריך להקצות אותו, את הצוות עצמו, את הציוד, או באמצעות קבלן משנה. בסדר? אתה צריך לדעת כמה צוותים אתה רוצה.
יש מלא בלטמים שפתאום קורים עם הכוח אדם.
זה תמיד. תמיד יש כל מיני סוגים של בלטמים, לא קרה, לא רק עם כוח אדם, עם הרבה מאוד נושאים אחרים. הקצאה של הגורן. בסדר? ובכלל צריך לבחון, אופה, יש לנו פה שחקן חיזוק. מה קורה שלב? אז אמרנו הגורן, צריך לנתח את הגורן עצמו, איזה אורך זרוע, מה הגובה שלו, מה המיקום שלו, מה העומס שמותר. צריך לתכנן את הפירוק שלו דרך אגב, צריך לתכנן את הבסיס שלו, צריך לתכנן את הפירוק של הבסיס שלו, וכו' וכו' וכו'. אנחנו מדברים על הקצאה של תפסות ותפסנות, מה קיים לנו, מה צריך לעבור שיפוץ, מה צריך לעבור רכישה מחדש או התאמה, יש המון המון דברים בעולמות האלה. הקצאה של פיגומים, איזה פיגום תקני, איזה פיגום לא תקני, מה מותר, מה אסור, איזה סוג, כמה מעמיסים אותו. הקצאות של בטון מובה, מה המרחק מהמפעל, זה למשל נתון דרמטי, נתון דרמטי. יש יציקות לפעמים שהן יציקות של מגה יציקות, של יציקות של אלפי קובים. המרחק מהמפעל הופך להיות משהו שהוא קריטי. צריך לדעת כמה זמן לוקח לספק, זמן הגעה, מה הזמינות ליציקות גדולות, מה סוגי הבטון שיש למפעל. כמובן שאנחנו מדברים על כלי צמה כאלה ואחרים, ציוד מכני הנדסי, טרקטורים, על סוגיהם השונים וכו'. כל מיני סוגים של משאבות שאנחנו צריכים לבדוק, משאבות בטון, לפעמים אנחנו מרכיבים משאבות בטון בבניין עצמו, ואז יש משאבה ששואבת למשאבה, ששואבת ליציקה, אם זה בגובה יותר גבוה, משאבות מים, אם אנחנו רוצים הגדלה של הלחץ מים לטייחים למשל, מכונות הטיח צריכות לחץ מים גבוה, צריך משאבות שדוחפות את המים למעלה באופן זמני, משאבות ניקוז, יש עכשיו איזושהי הצפה או גשם גדול, ממש כזה צריך לשאוב את המים, להקטין נזקים וכו'. הנושא השלישי של בחינת האפשרויות זה הנושא של הארגון אתר עצמו. צריך להתייחס לציוד, לאחסון, לדרכי גישה, ליציאה וכניסה, לאחסון, להפעלה של כל מיני משאבים, משרדים, מיקום של משרדים, של חדרי שירותים, אזור לעובדים עצמם. יש מחקרים שמראים בצורה מובהקת שבאתר שיש בו אזור מנוחה ואזור אוכל לעובדים, אז האפקטיביות עולה בצורה משמעותית למשל. מעניין. זה מעניין בפני עצמו?
כן. כן.
כמובן שאנחנו בוחנים את כל התוכניות, בחינה מדוקדקת אני מדבר, פותחים תוכנית, גם כמובן לפני העבודה בקומה, אבל גם מראש, גם בהכנה של הלוחות זמנים, יש לנו טבלה שקוראים לה טבלת שמש, שזה טבלה למעשה שמאירה באלף, על כל הנושאים, היא לוקחת בחשבון את כל המפרטים לאנשים השונים, יש שם מגלים שם הרבה מאוד אי התאמות. זאת אומרת, אם סתם לדוגמה, יזם נתן ריצוף של מטר על מטר לבעלי הדירות הקיימים בהתחדשות עירונית, ובמפרט עצמו רשום לדיירים החדשים מטר 20 על מטר 20, בדרך כלל זה הפוך, שזה בעלי הדירות המקורים מקבלים יותר, והרוכשים החדשים מקבלים פחות קצת, אבל יש כל מיני התאמות, צריך לבוא ולהגיד, רגע שנייה, יש פה אי התאמה, בואו נדבר עליה, בואו נראה מה אנחנו עושים. כמובן שהתאמה לחוקי התכנון והבנייה, לתקנים הישראלים, לדרישות הרשויות השונות. ואני אומר תמיד בהקשר הזה, לעבוד חכם, לחשב, למדוד, לבדוק, להזמין נכון, להזמין את מה שצריך להזמין, לתאם, לתזמן את הלוגיסטיקה, לראות שמובילים את הדברים כמו שצריך, לעשות פתיחת מלאכה, דרישה חד משמעית לפתוח את המלאכה. אתה מתחיל לעבוד עכשיו על טיח, לא משנה איזה סוג של טיח, אתה קורא לספק או ליצרן, והוא מביא לך מדריך, והוא מסביר לך בדיוק איך מיישמים את הטיח, כמה מים שמים, כמה, איך מיישמים אותו, מתי מיישמים אותו, אם יש איזשהם טמפרטורות מסוימות שאסור ליישם אותו וכו'. על כל עבודה אנחנו עושים פתיחת מלאכה, זה לפעמים מעצבן את העובדים, העובד אומר לך, אחי, זה פעם 19 שאני עושה את הפתיחת מלאכה,
ובכל זאת.
זה פעם, זה כבר, אני יכול ללמד את זה שפותח את המלאכה, הוא בחיים לא עבד בידיים שלו, אני יכול ללמד אותו איך עושים את זה. נכון.
זה כמו נעלי בטיחות, כמו נעלי בטיחות במובן מסוים.
סוג של. אבל זה ממשיך הלאה, גם, אתה יודע, נדבר על לעבוד חכם, גם על יחסון נכון של החומרים, דיברנו על להזמין נכון, גם להכסן נכון, אתה לא יכול לשים עכשיו בגשם גבס או צמנט, זה יארס, אז לא הלך עם זה כלום, זה לא נכון. כמובן שגם הגנה על מוצרים ועל עבודות, בסדר, אם עכשיו אני מרצף בשיש מיוחד את הכניסה הראשית, ולא שמתי זה, וישרטו את זה, ירסו את זה, אין מה לעשות. אנחנו מדברים על אופטימיזציה, על תכנון עבודה בריאה אפקטיבית ואופטימלית, בסדר? איך אפשר, הלכה למעשה, לחסוך זמן וכסף, ועדיין לשמור על איכות עבודה גבוהה מאוד. זה אפשרי לגמרי, חד משמעי, ברעיונות, בהזזות, בשימוש בחומרים מסוימים, לגמרי אפשרי, גם לחסוך זמן וגם לחסוך כסף. דגשים נוספים שיש, ניהול שוטף וקבוע של הלוחות זמנים ושל הסטטוסים, בסדר? אתה יודע, סטטוס ביצוע למשל, יש לנו סטטוס ביצוע של דירות, יש לנו סטטוס ביצוע של ציבורי, יש לנו סטטוס ביצוע לטופס 4, יש לנו סטטוס ביצוע לשם, יש לנו כל מיני סטטוסים שונים, שלמעשה עוזרים לנו לעקוב, לנהל באופן שוטף את העבודה עצמה. תהליכים מקבילים, כל מה שניתן לבצע במקביל, לבצע במקביל. אנחנו אף פעם לא יודעים איפה אנחנו נפגוש את העיכוב בלוז, או עיכוב בלוז הכללי של הבניין, או בעיכוב באבן דרך, מבחינתי זה עין נוח, כי עיכוב באבן דרך זה עיכוב בלוז הכללי, צריך לראות איך כל הזמן מקטינים את זה. והיד על הדופק היא עושה את ההבדל. כמובן שאנחנו מציבים יעדים. הלוח זמנים הוא משוער, אנחנו מעריכים שיהיה איזשהו יעד מסוים, אז אנחנו מציבים יעדים שמצד אחד הם שאפתנים, מצד שני הם ישימים ולוקחים בחשבון את כל המרכיבים. דיברנו על חופשות, על מזג האוויר וכו', כן לוקח את זה. ארגון של הפעילויות לפי הזמינות של המשאבים שלנו, בסדר? אם הכלים שלנו פנויים לעבודה, אנחנו נעבוד, אם אנחנו יודעים שמתפנים בעוד איזשהו פרק זמן מסוים, יכול להיות שנקדים, נשנה, נזיז, נשתמש, נעשה, נראה את הזמינות שלהם. טוב, עוד נקודה שחשוב בכלל זה להבין איפה אני עכשיו, ולאן אני הולך, ולאן אני הולך להגיע גם בהמשך. האוריינטציה הזאת היא דרמטית, צריך להבין איפה אני, איפה אני בתוך הלוז, מה סיימתי, מה לא סיימתי, ואיפה אני באיחורים, איפה אני לא באיחורים.
שמע, זה נשמע, אתה יודע, כמו תכנון לפרטי פרטים.
זה תכנון לפרטי פרטים. אתה יודע, השאלה היא איך מקצרים את לוח הזמנים.
כן.
זה לא קורה עצמוני, זה לא כמו נשימה, שאנחנו נושמים או לא נושמים.
אני רוצה לשאול אותך...
זה פרואקטיבי, אנחנו צריכים לעבוד בזה. אני רוצה לציין עוד כמה נקודות שהן חשובות. בחינה של דרכים נוספות, בסדר, או אחרות לגמרי. בדיוק הזכרתי את זה עכשיו בתשובה הזה, ולא ב... אבל, אתה יודע, אני למשל, יש לי סיטואציות שאני אומר, וואלה, הקבלן משנה לא מסוגל. בסדר, קבענו לו יעד של 3 קומות בחודש, לא מצליח. הוא לא עושה את זה, בפועל, הלכה למעשה. לא מצליח. הקצת משאבים שלו, זה, לא מצליח לעשות את זה. אוקיי? אז אנחנו עושים איזשהו שינוי. אנחנו אומרים, אוקיי, תצעק 2 קומות, אבל בזמן הנותר תפתח לנו את העבודת גמרים בקומות למטה. אל תרוץ למעלה כדי לנסות לעשות 2.5 קומות, אלא תפתח לנו את העבודה למטה. אז ויתרנו נכון למעלה, שזה דרמטי וזה נתיב קריטי, אבל פתחנו לנו נתיב קריטי אחר. אז יש כל מיני דרכים אחרות, בחינה של דרכים אחרות, כל הזמן בוחנים את זה בדרך, בזה, לנסות לראות את המראה הכולל, ולמצוא זה. כמובן שאנחנו בוחנים את התקציב של הפרויקט, במקביל לניתוח של הלוז, נקודה מאוד מאוד חשובה, זה הנושא של הניהול בטיחות, הדרך הבטוחה ביותר לחסוך זמן, זה לנהל את הבטיחות ולדאוג שלא ייפצע אף אחד, זה גם מוסרית וגם אישית מאוד מאוד קשה שעובדים נפצעים או חס וחלילה נהרגים, שלא נדע, וזה גם גוזל המון המון זמן כל הדבר הזה. לוקח זמן, זה עצירת עבודה, וזה מאוד מאוד בעייתי. גם אם זה עבר בשלום, מה שנקרא, וכל העובדים חזרו הביתה בשלום, עדיין אירועי בטיחות מעכבים את העבודה, ושווה מאוד להשקיע בלמנוע אותם.
יש לנו פודקאסט שלם על הנושא הזה, שאני נכון. יודע כמה הוא חשוב לך.
נכון, נכון. יש את הנושא של הניהול מכרזים והצעות מחיר, שזה במקביל לסטטוס חוזים שאנחנו קוראים לזה, שזה טבלה שמרכזת בתוכה, זה טבלה גנרית, כן? כי זה מרכז בתוכה את כל סוגי קבלני המשנה שיש בפרויקטים בכלל, ובפרויקט הספציפי, כמובן שמרכיבים, מתאימים את זה לפרויקט הספציפי, ואז עושים למעשה מנהלים מכרזים, קודם כל בודקים מה אנחנו רוצים, מה תחולת עבודה, ממש, לבדוק לעומק את תחולת עבודה ולפרסם אותה, שלא יהיה הפתעות אחר כך. להכין חומר למכרז, לקבל מספר הצעות מחיר, להכין חוזה עבודה עם ההערות הנכונות. כל אחד, כל מקצוע וכל כל פרט הוא בפני עצמו. אין משהו שהוא, אתה יודע, by default. בסטטוס חוזים, בסטטוס קבלני משנה, אז בודקים שבאמת לקחנו בחשבון את הכל, זה עוד פעם, לעלות למודעות. יש כמובן ניהול הזמנות, שאמרנו עוד פעם, הוא מדויק, הוא מחושב, הוא מצוין בו האיש קשר, יודעים מתי הוא מגיע, עושים בו, מתאמים בו את הפתיחת מלאכה, מקבלים את התו תקן שלו, בוחנים את התנאי חסון, מתזמנים את ההובלות, בסדר? זה צריך לראות שזה מתאים.
משהו קטן בהקשר הזה, אני לאחרונה דיברתי עם סמנכ"ל שיווק של חברה של שאחראית על שרשרת האספקה, של מוצרים מסוימים שבאמת מובילים מוצר מיד לאחד ליד שני, הוא סיפר לי כמה אפשר לייצר עם ודאות באמצעות כל מיני סנסורים וחיישנים, על איפה נמצאת הסחורה שלך, וזה מאוד מאוד חשוב, בטח בימים כאלה, שאנחנו רואים כמה יש עיכובים בתוך השרשרת הזו.
נכון, נכון. אני ממשיך. רשימה של השלמות תכנון. בזמן שעוברים על המסמכים, שעוברים על כל התוכניות, צריך לעשות רשימה כדי לעקוב אחרי זה, אחרי המתכננים, לראות שהם משלימים את כל הפרטים החסרים, ולראות האם הדבר הזה מייצר איזה שהם בעיות. בסדר? למשל, יש לנו כל מיני הזמנות של חומרים מיוחדים, כל מיני חומרי ציפוי, חומרי חיפוי של בניינים, שהיום המלאי שלהם הוא כמעט בלתי אפשרי. אז צריך לראות, לנסות לנתח את זה, לראות את המצב ולתת לאדריכל כמה שיותר זמן מראש כדי להחליף את זה למשהו אחר. יכול להיות שזה צריך ללכת לתוכנית שינויים בעירייה, יכול להיות שכל מיני דברים קורים שם. לא עוד פעם, אתה יודע, מה שאפשר לקנות, אפשר לקנות, אבל מה שלא קיים, לא קיים. הנושא שאני מאוד מחבב אותו, נושא הרגולציה, יש ניהול של רגולציה. אנחנו מנסים למפות את כל הפרוצדורות הרגולטוריות שיש לנו בתהליך, ואנחנו נותנים לזה תשומת לב מיוחדת בניהול עצמו. אם צריך להוציא טופס 2, אם צריך להוציא היתר הריסה, אם צריך זה, צריך ממש לנהל טבלה מסודרת, אלה כל הפריטים שצריכים להיות. אנחנו עושים תוכנית עבודה מסודרת עם לוח זמנים, שלוקח בחשבון את כל הדבר הזה, בנושא של הניהול הרגולטורי. רשימת שינויים, עיכובים ועדכון תוכניות. זה נקודה, אתה יודע, לפעמים אנחנו פוגשים את זה בכל מיני תביעות שקורות, לעתים רחוקות אמנם, אבל קורות, או בכל מיני סיטואציות. צריך לדעת מתי הגיעו התוכניות בפועל, אם עשו בהם שינויים, אם היה משהו, אתה יודע, מידע שיכול להוסיף, וזה גם אחר כך מידע למעקב להמשך של של ההתנהלות של הדברים. יש עוד נושא אחד שלקחתי אותו מה-Lean Construction, שזה כל נושא הבזבוז, קוראים לזה באנגלית waste. Waste בעברית זה השפע, אבל בפועל מדובר על בזבוז. יש למעשה 8 סוגים של בזבוז. אני רגע אדבר עליהם, כי אנחנו כן נוגעים בהם בחשיבה שלנו. טעויות, חומרים שלא מתאימים, עבודות שביצעו לא נכון וכו'. ייצור עודף, overproduction, שזה כל מיני, זה גם תזמון לא נכון. אספקה עודפת, בנייה מוקדמת מדי, בנייה מהירה מדי ולא איכותית, הזמנות כפולות וכו'. אנחנו מדברים כאן על ניהול הבזבוז, כן? המתנה, עיכובים, אתה יודע, יש זמנים בבניין שלא עובדים באזור מסוים. זה פשוט בזבוז. אתה יכול לעבוד באזור מסוים, תעבוד בו. אם לא עבדת בו, הלוח זמנים שלך ממשיך לדפוק.
זה דיברת על הניצחון, שהכל משתלב ביחד, כמו מנצח, שצריך כל הכלים שלובים ביחד. אי אפשר לעשות פעולה ועזור פעולה.
לפעמים כל הכלים ביחד, לפעמים לא. לפעמים יש כלי אחד לבד, לפעמים יש שלושה, לפעמים יש שילוב של כל התזמורת ביחד. צריך לנצח על זה. כוח אדם שלא מוכשר. בסדר, עובדים שלא עברו את ההכשרה המתאימה, ועובדים בעבודות כאלה ואחרות. קטסטרופה דרך אגב. הובלות, או הזזה מיותרת של כל מיני חומרים, זה תהליכי עבודה שמבזבזים המון המון זמן וכסף, הלוך חזור, הלוך חזור, תתחיל להזיז, מחזיר. מלאי, כל הנושא של ניהול מלאי, יחסו נכון, הזזות כמו שאמרנו, בלאי, תנועות, בסדר? אם נעים, זה כדי לייצר ערך. אם אתה זז, זה נקרא דרך אגב עבודה. אם אתה זז כדי לייצר ערך, זה עבודה. תנועה ללא ייצור, אם אתה זז ואתה לא מייצר משהו, שאתה זז סתם, אתה למעשה מייצר בזבוז, וזה חבל. עודפים, ייצור עודף, או עודפים מייצור מסוים, פשוט גורם לעיכובים, זה עושה יחסון ובלי, ובעיקר בזבוז. אמרנו סוף מעשה במחשבה תחילה, יש את המשפט הטורקי הידוע, זמן זה כסף, לא יודע איך אומרים אותו בטורקית, אבל המקור שלו הוא טורקי, זמן זה כסף, למדתי את זה על ברכיו של אבי, שהוא קבלן בעצמו, וזה משהו שהוא דרמטי מאוד מבחינתי, לתמצות הדרך שלנו, הדרך שלי, זה מעקב שוטף וקבוע על כל מה שהזכרתי פה, זה, זה, זה כולל סיורים בשטח, סיורים קבועים בשטח, כולל פגישות עם אנשי מקצוע כאלה ואחרים, ופתרון של בעיות שוטפות כל הזמן. תוכנה שלנו, בדיוק איזשהו בחור, אחד המהנדסים הצעירים אצלנו, אז הוא אמר, תגיד לי, הקבלנית, אותה גרסה קיימת כאילו בחברות אחרות גם? אז הסתכלנו עליו כזה, וזה אמרנו לו, מה זה קיימת בחברות? היא לא קיימת בשום מקום. התוכנה הזאת, תוכנה שאנחנו המצאנו אותה מאפס לגמרי, יש לה, אני חושב שאולי 5,000 פיצ'רים, שאנחנו המצאנו אותה ממש, כאילו לצרכי עבודה שלנו.
זה שלכם בעצם.
שלנו לגמרי, הוא אמר, מה, איך לא מכרתם אותה, זה התוכנה הכי מדהימה בעולם. אמרנו, נכון, אנחנו יודעים שזה התוכנה הכי מדהימה בעולם, אבל עוד פעם, אנחנו לא בתחום התוכנה, אנחנו בתחום הבנייה, ואנחנו לא מוכרים תוכנות. אבל התוכנה הזאת היא מדהימה, היא תוכנת ניהול, היא מרכזת בתוכה את הכל, היא מכילה בתוכה חומרי עזר ונתונים וידע, והיא מדהימה, באמת. יש לנו את האתר נהלים שלנו, נמצא בו ים של חומר ושל מידע, והכל נמצא בכיס. בסדר, אני הקמתי, דרך אגב גם ממש הכנתי את האתר הזה, בעצמי, ממש תכנתתי אותו בעצמי, את האתר נהלים הזה, כדי שהוא יהיה בכיס של כל עובד. ויש שם המון מידע, עובד שנמצא בשטח, שולף את הטלפון, נכנס לאתר נהלים, זה אתר שהוא כמובן רק למורשה, לאנשים שמורשים, נכנס לאתר נהלים, כל המידע נמצא שם, מידע על בטיחות, מידע על לוחות זמנים, מידע על תהליכי עבודה, טבלאות עזר מפרויקטים אחרים שאפשר אחרי זה להתאים אותם לפרויקט שלך, וכו' וכו' וכו'. יש לנו צ'קליסטים כמעט לכל עבודה שיש. צ'קליסטים, חלק מהם הם כלליים, חלק מהם הם מאוד 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 מפורטים. כשאתה בא ואתה פותח את המלאכה, פותח את המשימה, או לקראת העבודה, אתה פותח את הצ'קליסט ואתה רואה את הכל, הכל רשום חמול העיניים, אתה יכול להיזכר, כמו שאמרנו, לעלות למודעות. ואני חושב שהדבר שהכי משמעותי בחצי שזה פשוט. ומתאים לכל אחד. כל אדם יכול לעבוד עם הנתונים האלה. אין שום דבר שהוא מורכב. המשפטים הם משפטים קצרים, מובנים, במילים פשוטות. אין משהו שהוא, אין איזשהו משהו מורכב. ברור שההליך בנייה עצמו הוא מורכב, אבל ברמה העקרונית, המידע עצמו הוא מידע פשוט.
אני רוצה לשאול אותך איזושהי שאלת מה כל העניין הזה. בתחושה שלך, כמה באמת כל התפיסה הזאת, כל הפעולות האלה חוסכות בזמן באחוזים, למרות שקשה לקמת את זה, אבל כמה חוסכים בהתארכות משך הבנייה?
תראה, לפני הקורונה זה חסך 3-4 חודשים מהזמן החוזי.
משמעותי.
מאוד משמעותי. עכשיו בזמן הקורונה יש לנו כל מיני חדשות שקרו, כל מיני תהליכים חדשים שקרו, כל מיני כאלה, ומקרים חדשים שאנחנו נערכים להם גם כן. בסדר? אם זה מחסור מאוד גדול בציוד או בכלים או בחומרים או בכוח אדם. תשמע, אתה יודע, יש מחסור בכוח אדם, יש מחסור בכוח אדם, מה לעשות? אם אין נהגים למפעל בטון, אז אין נהגים למפעל בטון, אתה יודע, אני לא יכול, מה אני אעשה? אתה יודע, אנחנו לא יכולים להפעיל מיקסר עם רחפן וזה, זה לא עובד. וגם אז צריך מפעיל, דרך אגב, זה לא משנה. נכון. אתה מפעיל הוא נהג או מפעיל רחפן, זה על אותו עיקרון. אז אני יכול להגיד שהשיטה הזאת היא עבדה, היא עובדת, אני משער שביחס לקבלנים אחרים, לחברות בנייה אחרות, מן הסתם, חברה שלא מתנהלת בדרך כזאת, מן הסתם כנראה ייקח לה יותר זמן, וזה חלק מהסיבות שרואים שהממוצע עלה, דרך אגב, הממוצע של הגמר עלה, זה אומר שחלק חלק מהפרויקטים זה שנים רבות של איחורים, וחלק קטן זה לא, אבל
כשעכשיו אני, כן, נגיד, בוא ניקח שאני רוצה לקנות דירה, אבל נכנס לתוך איזשהו פרויקט, זה קצת קשה להגיד את זה, כן? אבל מה אני אולי באיזה 2-3 נקודות מרכזיות צריך לבדוק, כדי לראות שבאמת היזם, מי שאחראי על כל התזמורת הזאת, באמת דואג ועושה את המקסימום שלא יהיו איחורים? איך אני יכול לדעת שבאמת יש פה מישהו שמתכנן, שמתכלל את האירוע הזה, ולא פועל לפי תחושות שלפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד. יש דברים שאפשר
לראות בהתחלה? אני לא יודע להגיד לך אם אתה בהכרח תדע את זה בתור רוכש כן. או דייר. זאת אומרת, לא בטוח שגם ייתנו לך את הפרטים. אתה יכול לבדוק את הקבלן, אם יש לו רישיון קבלן כמובן, זה הבסיס. בסדר, אם היזם עובד עם קבלן ללא רישיון, לא יודע. זה כמו שאתה לוקח, אתה יודע, נהג רכב בלי רישיון. זה על אותו עיקרון.
ברור.
זה בכלל לא ברור. זה בכלל, בכלל, בכלל לא ברור.
לנו זה ברור, אבל
נכון, לנו זה ברור, אבל יש הרבה מאוד יזמים שעובדים עם קבלנים ללא רישיון. אז אני אומר, אתה כדייר צריך לוודא שבאמת עובד אצלך בפועל, עובד אצלך קבלן עם רישיון קבלן. זה התחלה. בוא נאמר ככה, הסיכוי שלך שיהיה יותר סדר הוא יותר גבוה. דבר שני, לראות, אולי אינדיקציה, אתה יודע, עכשיו שאתה שואל, אז אולי אינדיקציה נוספת, זה לראות אם יש מנהל פרויקט או מהנדס שבאמת נמצא שם, שמגיע ונמצא ונוכח ובודק וזה, ולראות גם את הקצב. אתה יודע, אם אף אחד לא יוצר איתך קשר בכלל, והקצב עבודות הוא מאוד 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 בעצלתיים, או שאתה שומע הרבה קונגו בבניין, בסדר? בניינים ששומע הרבה קונגו, אז אתה מבין שיש מישהו שהורס שם משהו. בסדר, זה לא רק לחציבה למעבר צנרת כזה או אחר או כאלה, זה מישהו ש... עוד פעם, עם הרבה זמן של קונגו, זה מישהו שהורס, מישהו שיושב ושובר את מה שהוא עושה.
היא קרתה טעות, כנראה.
כן, כן. אני חושב על המוניטין של הקבלן, הרישיון, אלה הדברים שבאמת חשובים.
ניר, אוקיי, היה מעניין כרגיל, אפילו שלב הצטרף אלינו בשלב כלשהו, הבן שלי היה מעניין, אני רוצה להגיד לך תודה, היה כיף, היה משכיל, באמת לפרטים, אנחנו נתראה בפודקאסט הבא, בקרוב.
תודה רבה. תודה רבה.
יאללה, להתראות בינתיים.
יאללה, ביי ביי.
ביי ביי.